שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 12 של השטק. כמו שאתם יכולים לראות, זה אנחנו באותו מקום, אבל במקומות אחרים.
כן.
תראו מה שקורה רגע. איפה אתם בכלל?
לכאורה באולפן.
אוי, 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 מה קרה? אוי, 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 אוי. אני פה, הכל טוב, לא צריך להשתגע. למה אנחנו במקומות האלה, אבל שהיא בולט?
שמע. סוף סוף זה הגיע אליי, וגם אני הובחנתי כמאומת בקורונה, היה לי שבוע מאוד קשה. אבל אמרנו, אנחנו לא יכולים להחזב את הצופים, אז הגענו ועשינו את הגג הזה, שכאילו אנחנו באולפן, אנחנו לא באמת באולפן.
אבל איזה השקעה, ראיתם כל אחד קיבל רקע מאלון, שמנו את הזווית שלנו ואנחנו פה, אנחנו במטאברס, חברים.
חודשיים עבדנו על הרקעים האלה בשביל שנשלוח להם את זה.
הנה אלון, הנה קיסר. אלון, אתה יכול להעביר לי אבל את הקלאפר שנוכל להתחיל את הפרק כמו שצריך?
הנה, אתה לוקח אותו?
הנה, אופ.
זה הגיע יותר מהר ממה שהוא נתן.
אז כן, מי שאיתנו בספוטיפיי, שתבינו, אנחנו עושים קצת גגים ויזואליים, כי אנחנו מתגעגעים אחד לשני, אבל פרק של היום הולך להיות מעניין, נכון אלון?
אני מקווה, אני מאמין שכן. תשמע, קרו דברים די מטורפים בזמן הזה שלא היינו, תחילת שנה ארדקור בכל מה שקשור לטכנולוגיה ובכלל. תוסיף לזה את כל הקורונה ולמיניהם, כמו שאתה יודע היטב, כל הבדיקות.
ויש גם איזה יוטיובר גדול שאני מעריץ לו אישית, והוא סגר את כל האינסטגרם שלו.
אני גם, כן.
זה מבחינתי, זה 2022, אחי, פסיכית.
אחי, זה באמת.
לשנות את השנה.
זה הצעד הראשון לשנה, כאילו כבר השנה מתחרבנה לה. היוטיובר, הטכנולוגיה, אהוב עליי, סוגר את האינסטגרם, סוגר את הפייסבוק.
לא, זה לטובה ממש. לא, גם לא שמעת, יש קונספירציה חדשה. שמדברת על זה שהכל הולך ממש להשתפר ולהיות הרבה הרבה יותר טוב, כאילו. ממש עוד רגע.
אוקיי.
כן, זו קונספירציה מטורפת, אתה לא מבין. כאילו, הכל הולך להיות ממש ממש טוב.
כאילו, הכל. אי אפשר רק לעלות.
הפוליטיקה, מזג אוויר, הכל הולך להיות מדהים. כאילו, לא רק שזה לא רק ישתפר, פשוט אנחנו, הכל הולך להיות ממש מדהים.
הגרף במגמת עלייה חריפה, אתה אומר.
כן, ממש עוד רגע זה הולך לקרות.
נוסק. סופר בוליש, הכל סופר בוליש, מפה הכל למעלה.
כן, אבל כל זה מתחיל רק אם תמחקו את האינסטגרם שלכם.
אופה, יאללה. הנה, אני באייפון.
בואו נתחיל את הנושאים של היום.
רגע, אתה לא רוצה לדעת למה סגרתי את האינסטגרם? אנחנו נמשיך ככה.
אני
רוצה להתחיל בזה, זה הדבר שהכי מעניין. הוא עד עכשיו לא סיפר לי, ואני בשוק מהדבר הזה, ולא ידעתי על זה, ואני רוצה שתספר לי למה, מדוע, והאם כדאי לי גם.
אז מי שלא יודע, גבירותיי ורבותיי הצופים, אלון סגר את האינסטגרם והפייסבוק?
סגרתי את הפייג' של הפייסבוק, סגרתי את האינסטגרם. וזהו, הייתי סוגר גם את הפרופיל פייסבוק, אבל יש לי קבוצה מאוד גדולה שאני לא צריך לנהל אותה, ואני לא יכול לא להיות בפייסבוק בכלל, לצערי, אבל כן, זו הייתה החלטה שקשה. תשמע, האינסטגרם שלי הוא לא טירוף כמו האינסטגרם שלכם, כאילו יש לי כולה 16,000 עוקבים, הוא לא פעיל כמו היוטיוב שלי או כמו הטיק טוק או דברים כאלה. אבל אני מרגיש כאילו שגם אני לא מצליח לגדול באפליקציה הזאת, וגם כאילו בשביל לגדול בה, צריך כל הזמן לעשות סטוריז, וכאילו אני לא באמת חטובה מספיק, ואין לי מספיק דברים בשביל שאשכרה באינסטגרם יקדמו אותי את התמונות שאני שם שם, כי זה בעיקר תמונות של טלפונים או גאדג'טים או דברים כאלה. והאמת שאני כבר המון זמן חושב על זה, שאינסטגרם כאילו זה פשוט לא טוב, שזה עושה דברים לא טובים.
האמת שאני מסכים איתך, אם הייתי חייב לבחור אפליקציה אחת או פלטפורמה אחת שאני חייב למחוק, מתוך שלושתנו הגדולות או ארבעת הגדולות, זה אינסטגרם בוודאות. יותר מפייסבוק, שיא הכנות. אם הייתי צריך לבחור אחת מתוך ארבעת הגדולות, הייתי מוחק את האינסטגרם. זה כאילו הפלטפורמה שהכי פחות מפרגנת למי שמשקיע באמת. אתה מבין? היא מפרגנת בצורה כאילו יותר, כמו שאמרת, מי שחושפני יותר ומעלה את הדברים שהיא דורשת, ספציפית נורא.
וגם הדברים שהם מקדמים בתכס, הם מאוד שטחיים, מאוד פלקטיים.
בדיוק.
אין שם הרבה מקום לאנשים שהם לא יפים או שריריים, זה הכי כאילו פייק פוזיטיביטי וכל הדברים האלה שהם בסופו של דבר ממש עושים רע לעולם, הם לא משפרים את העולם, עושים
רייטי. ואם אנחנו ניקח את זה וננסה לקשר את זה למטאברס, זה כזה הזוי שהחברה הזאת זה החברה שמנסה עכשיו להתניע את המטאברס, שזה החברה שהיא הכי רכושנית והכי פיזית בעולם, אומרת, הכל יהיה דיגיטלי. כאילו, איך הכל יהיה דיגיטלי אם כל מה שאתם עומדים מאחוריו זה להראות קוסיות באינסטגרם? כאילו, זה ליטרלי, זה הפלטפורמה שלכם. איך זה כל כך נוגד את האינטרסים שלהם. זה כזה הזוי מבחינתי.
זה לא נוגד את האינטרס, כי הם הולכים על מה שאתה יודע, הם אומרים, אנחנו רוצים מקסימום חשיפה, מקסימום אנגייג'מנט, והם אומרים, לא אכפת לנו, לא אכפת לנו איך, העיקר שיהיה מקסימום חשיפה, מקסימום אנגייג'מנט. וזה קורה בדרך הדברים הכי שטחיים. עכשיו, בהתחלה אתה אומר לעצמך, אוקיי, סבבה, בחורות יפות, אנשים חתיכים, לייפסטייל וזה. אחר כך, עם השנים, ואתה תחשוב על זה שיש אנשים שנולדו לתוך עולם שיש בו אינסטגרם, והם כבר היום, או אתה יודע, או שבגיל מאוד צעיר כבר הם ידעו את אינסטגרם, ומבחינתם, הצלחה זאת הצלחה. זה להיראות יפה, זה להיות על יחטה, זה לבזבז מלא כסף, זה להיראות מושלם, להיראות מושלמת, וזה מייצר לאנשים איזשהו דימוי שלא כולם יכולים להגיע אליו. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אם אני לא יכול להגיע לשם, אני לא יכול להצליח. וזה כאילו...
זה גם היופי, זה לא שלא כולם יכולים להגיע לשם, זה בהגדרה, הרוב הגדול לא יגיע לשם. שזה כאילו, זה פשוט הזוי הדבר הזה.
כן, זה ממש נורא. ראיתי, יש תוכנית בכאן 11, שמשפחה בהסעה קוראים לזה, שהם נוסעים, הורים וילדים נוסעים ביחד, סליחה, ההורים מסיעים את הילדים שלהם לכל מיני מקומות בארץ, ותוך כדי הם מדברים. והם דיברו ספציפית על אינסטגרם, ואתה רואה שזה ממש מצחיק. הבחורה שהיא כאילו... לא הכי יפה ולא דוגמנית, אומרת, אין לי סיכוי להצליח בחיים, כי אני לא יפה מספיק ולא דוגמנית מספיק, ואני צריכה לעשות ניתוח שפתיים, ואני צריכה לעשות פה ושם וזה. והבחורה שהיא הכי יפה והכי מהממת, אומרת, כל מה שאני יודעת לעשות זה להיות יפה. כל הזמן אמרו לי, אני יפה, אני יפה, אני יפה. אז כל מה שאני יכולה לעשות זה להעלות פוסטים לאינסטגרם. אז כאילו
זה
משנה...
כזה טוקסיק.
כן, זה כאילו מכל טוקסיק. הכיוונים לא טוב, אין פה מי שמרוויח.
זה מעצב את החברה בסגנון מסוים מאוד מאוד רע.
גם דרך אגב, בתור יוטיובר, אם אנחנו עשינו את כל השלב הזה של ללכת ממקום
ש... של אופי.
כן, כולנו חושבים על זה. אני גם חשבתי כשפתחתי, למה שמישהו יראה אותי? יש את העניין הזה של האימפוסטר סינדרום, שזה הסינדרום שאתה תמיד אומר, אני לא מספיק טוב, וזה ג'וק שיושב לך תמיד במאחורה של הראש, והיום האימפוסטר סינדרום כל כך חזק, וזה חלק מהעניין הזה, זה התרבות הטוקסיקית הזאת של האינסטגרם וכל הסושל מדיה. שזה, אני יכול להבין אותך, אבל זה כן מהלך מאוד חזק. זה מהלך שאני יכול להזדהות איתו, אני לא חושב שהייתי עושה אותו, אבל באמת כל...
שמה, אם היה לי 60 אלף או 100 אלף עוקבים, היה לי יותר קשה לעשות זה, כי זה היה הופך להיות כלי מאוד רציני עבור השיווק ועבור קידום של הערוץ. אבל כשאני חושב בפועל, כאילו, גם ככה... כאילו, אתה יודע, נשארתי בטיקטוק, טיקטוק זה לא המקום הכי מושלם, גם שם יש הרבה מאוד בעיות, אבל אני מרגיש שדווקא נגיד בטיקטוק וביוטיוב, בגלל איך שהפלטפורמה בנויה, יש הרבה יותר מקום להצלחה לאנשים שהם יצירתיים, ולא רק לאנשים שהם ממש יפים וזה. זאת אומרת, אם אני רואה הרבה מאוד אנשים שיופי זה לא המרכז של התוכן שלהם, בטח ביוטיוב ובטח בטיקטוק. יכול להיות שגם כמו בן לדוגמה. אבל...
ירד לי הדרופי, ירד לי הפרימי, אבל חזר הכל טוב. אני דווקא מקודם, לפני שאתה מגיע לטוויטר, באמת חשבתי על הקטע השני. כאילו לא על הקטע של כמה אתה מלא לאינסטגרם, אלא כמה זמן אתה מבזבז שם בתור אלון גריני להסתכל על אחרים. ואני חושב שאינסטגרם זה הכי פחות תועלת. כאילו, להפיק מהטיק טוק יותר קל, כאילו, בוא נגיד... שאני רואה, שאני צופה בטיקטוקים, אני מרגיש שקיבלתי הרבה יותר ממה שצפיתי באינסטגרם, שאינסטגרם כן נותן את הפן האישי הרבה יותר על כל בן אדם, אתה רואה סטורים, זה מה שקרה לו עכשיו, אבל אם אתה לא רוצה את הפן האישי על אנשים, אתה מקבל הרבה יותר, כאילו, בוא נגיד, מידע פר סקנד מהטיקטוק מאשר אינסטגרם. האינסטגרם נורא נורא איטי, כאילו, הכל שם כזה, בזבזתי את הזמן שלי, זה מה שאני מרגיש, נטו.
התמונה שווה 1,000 מילים, בגדול טכנית, כאילו באינסטגרם אתה אמור לקבל 1,000 מילים תוך שנייה, אני לא מסכים עם זה בכלל בטוויטר,
לא מסכים בכלל.
30 מילים, אני יכול להבין הרבה יותר מאשר תמונה של הזקן של אלון. למרות שהזקן של אלון מאוד יפה.
הזקן שלי גם מקבל הרבה לייקים באופן מפתיע, אנשים אוהבים אותו. גם באינסטגרם וגם בזה. תשמע, עכשיו טוויטר זה אפליקציה שאני ממש, כאילו אני שם כבר מ-2010, אבל אין לי שם הרבה עוקבים, והיא מאוד רעילה, כי היא מאוד פוליטית, ויש שם הרבה התנצחויות, בקלות אנשים מגיעים שם להתנצחויות, אבל לפחות זה ברמה אינטליגנטית יותר מאתגר מאשר תמונות של בחורות, או של, לא יודע מה, כל מיני
כלבים.
חתולים, כן, כל הזה. וגם
טוב,
יש כאילו
הבא.
עולם הטכנולוגיה קיים.
רגע, חכה, לפני הנושא הבא, אני רוצה הצעת ייעול. אלון גריני, אני חושב שאתה צריך לפתוח אונלי פנס. לזקן. תעיף את האינסטגרם, פתח אונלי פנס. יש פה קישור למטה לאונלי פנס. בטוח שכנעתי אותו עד שהפודקאסט הזה עלה.
כן.
אז יש לכם פה למטה קישור.
אני, זה אומר שיערכו אותי בפודקאסטים, אם יהיה לי אונלי פנס.
כן.
אני חושב שחייבים לדבר על מה, על החדשות שקרו היום, שזה... משהו מטורף לגמרי, שזה התחקיר שכלכליסט פרסמו על NSO.
אני לוקח חזרה, אני לא רוצה לדבר על רוזרלך שלי, אז תחקיר של NSO פשוט זוועתי.
וואי, זה סיפור מטורף לגמרי. עכשיו, אנחנו דיברנו על NSO פה בפודקאסט כבר כמה פעמים. נכון. אני חושב שדיברנו על זה בזמנו בהקשר של אפל, ש...
עם פגסוס, עם כל הפרצה שהצליחו עם פגסוס להישלט לאפל, ואז היה הרבה מאוד תביעות שניסו לעשות על NSO ספציפית, כן. ורצו לעשות תרחישים פוליטיים על ישראל בגלל NSO, וכאילו היה שם הרבה מאוד דיבור.
כן, NSO נכנסה לרשימה השחורה בעצם, של העסקים בארה״ב שאסור לעשות איתם עסקים, ומי שלא מכיר, NSO זה חברה ישראלית, שבעצם יש לה רוגלה שנקראת פגסוס, שאיתה אפשר לפרוץ כאילו לכל טלפון, מרחוק, ואז לשלוט, לראות את כל התמונות, לראות את השיחות, לראות את ההודעות, היסטוריה, הכל, כאילו ממש אפשר לראות הכל בטלפון, והיה בלגן מאוד גדול מסביב לעניין הזה עם, עם פגסוס, עם NSO, ואחד הדברים שה-NSO כל הזמן אמרו זה שהם לא ירגלו אחרי ישראלים ולא ירגלו אחרי ישראל, ושאת התוכנה שלהם אפשר להשתמש בה רק נגד טרוריסטים ורק נגד משטרים אפלים וכל מיני דברים כאלה, שזה היה די ברור כן. שזה... שזה שקר, אבל עכשיו בכתבה של כלכליסט הם ממש חושפים ש...
היה שימוש נגד אזרחים, וקודם כל כאילו הם התחילו לטעון שמן הסתם משתמשים בזה נגד אזרחים שהם רעים. הבעיה היא שבאמת לקבוע מי רע זה א', לא אחריות של אף אחד, וב', אתה גם לא יכול לפגוע לאף אחד בפרט... יש
אחריות של בית משפט, אבל הקטע הוא שבגלל...
של המשטרה זה לא, בוודאות לא. יש לך את הרשות השופטת והרשות המבצעת. המבצעת לא אמורה להגיד לך, אני צריך עכשיו להאזין בלי צו... בלי צו.
בעצם הם השתמשו באיזושהי פרצה. דבר ראשון, הם משתמשים ב-NSO כבר מ-2014, שזה מטורף. אתה יודע, זה כבר כמעט עוד מעט 10 שנים, שהם מרגלים אחרי מי שהם רוצים.
מוגנם, אחי.
כן, ועכשיו, כמו שאמרת, אין באמת, הם לא צריכים, בגלל איזושהי פרצה בחוק שקשורה לחוק האזנות סתר, שהיא לא עובדת ספציפית על רוגלות בטלפון, אז הם בתחס יש קבוצה של מנהלים, לפי הכתבה כמובן, קבוצה של מנהלים במשטרה, ביחידה כזאת שנקראת CGNet, שתחס זה נקרא כמו CGNet, שזה מצריק אותי. CGNet במשטרה, יחידת הסייבר. אוי. והם...
שכונה.
אני עובד בסיגינט במשטרה, אצל סיגי.
וואי, אשכרה, רגע, זה על פי הפרצה בחוק האזנות סתר, כי באזנות סתר... אני, היה לי עכשיו מבחן על זה בתואר, האזנות סתר, החוק הזה הוא טוען שאתה צריך מכשיר יהודי לאזנת סתר, אז כאילו בטלפונים, בטלפון שלך זה תכלס כאילו... יו, וואו, זה פשוט נבזי.
עכשיו, יש בזה המון דברים בעייתיים. דבר ראשון, זה הפאנל הזה של המנהלים במשטרה, שהם יכולים להגיד, אנחנו מאזינים למי שנראה לנו. עכשיו, הם אומרים, מצאנו, אנחנו, לא יודע מה, מנענו, תפסנו רוצחים, תפסנו שחיתויות אצל ראשי ערים.
רוצחים בפוטנציאל. כאילו, אתה לא, הם אומרים, מנענו את ההפגנות של הדגלים השחורים, הם, כאילו, יש שם הרבה דוגמאות שהם, כאילו, זה היה יכול לבוא ולהפוך למשהו הרבה יותר גדול, אבל כאילו, מה זאת אומרת? מה, אנחנו הולכים לעצור אנשים עכשיו של על פשעים שהם יעשו בעתיד?
זהו, שהם בתחס יכולים לעקוב אחרי כל מי ש... אתה יודע, זה כמו כזה... לא יודע, הם יכולים לעקוב אחרי מי שהם רוצים, בתחס. ועוד בעיה שיש בסיפור הזה, למרות שכל הדברים האלה הם כמובן טוענים נגד, אבל בגלל ש-NSO גם מספקים את התמיכה למשטרה, התמיכה טכנית, ועוזרים להם עם כל הזה, אז גם הצוותים של NSO, לפי הכתבה, הם גם יכולים לראות את כל הדברים האלה שהם... שאחריהם מרגלים. זאת אומרת, אם עכשיו המשטרה רגלה אחרי איזשהו ראש עיר, אם זה, אתה יודע, עם צו או בלי צו, אז עכשיו מישהו שעובד ב-NSO, שאתה לא יודע מה ההסמכה שלו, אם הוא עבר תחקיר ביטחוני, איך שזה לא נקרא, או סיווג ביטחוני.
שוב פעם, הם באים ואומרים סמוך על סמוך. הם באים, אומרים לך, אנחנו לא עושים את זה לטרוריסטים, ואז במקום אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים את זה רק לטרוריסטים, אומרים לך, אנחנו גם לא לוקחים את המידע שאנחנו מעבירים כצינור, אנחנו לא מסתכלים עליו. אתה כאילו צריך לסמוך עליהם פה, לסמוך עליהם פה, וכל פעם מחדש הם נופלים.
מטורף, מטורף, מטורף. לחשוב שאנחנו, כאילו, במדינה שלנו, שאומרים, כן, אנחנו דמוקרטיה, לא עושים דברים כאלה אצלנו, ופה יש לך את זכות הפרט, ובלה בלה 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 בלה, ומסתבר שכאילו, וואו, אתה יודע.
ובוא, אני אשים לך, אני אשים לך עוד קצת דגש לזה.
הטלפון שלנו זה לא מקום בטוח, זה אנשים צריכים לקחת זה בחשבון.
החוק נגד האזנות סתר, הוא בעצם מגיע תחת הזכות לפרטיות, שזה זכות יסוד. זכות יסוד במדינה זה הזכות הכי גבוהה שיש לך. כשאתה בא במעבן משפטי, זכות יסוד זה הדבר כאילו שבדרך כלל קובע, אלא אם כן יש לך פה עניין של חיים ומוות. וכאילו זה פשוט, אם לכאורה הדבר הזה אמיתי, וכאילו יש פה תחקיר מאוד גדול, וזה עדיין לכאורה, כי הם טוענים שזה לא משהו קיים, צריך באמת להבין מה קורה פה. אם לכאורה זה קיים, זה באמת יריקה בעין של כל אזרח ואזרח במדינה. כי זה פשוט אומר, מי שבא להם, יכולים להגיד, כן, הוא יכול להיות שהוא טרוריסט בהמשך, אתה גם לא יודע איזה ועדות זה עובד בפנים, זה פשוט זוועה.
כן, אתה גם לא, אתה לא יודע שמי שיש לו קומבינה או חבר או משהו כזה ורוצה לעשות, לא יודע, תעקוב לי אחרי ההוא, תראה מה מומי, ואתה יודע.
וואי, וואי, וואי.
וזה בעייתי מאוד, מאוד בעייתי ומאוד מאכזב, אתה יודע, לדעת שהמשטרה שלנו פועלת כמו משטרים אפלים, כאילו בזה, וכן. הטלפון שלנו לא בטוח, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שאם אתם עושים דברים לא חוקיים, אל תעשו את זה בטלפון.
או ליד הטלפון.
או אם אתם מארגנים הפגנות, שזה דבר סופר חוקי, אבל אם אתם אנשים של הפגנות וזה, כן.
איך זה קיוני?
אתה יודע, ברגע שיש לך את הכלי ולא יכול להשתמש בו, אז אתה משתמש בו, המוסר כבר לא...
מדגיש גם שהחופש להפגין זה גם חופש שהוא מסתמך על זכות יסוד. יש פה שתי זכויות יסוד, זה הזוי.
כן. עזוי ביותר.
אוי ובוי, אוי ובוי.
אז עם זה קמנו בבוקר, וכל התקשורת התפוצצה על זה רבה על הזמן, ממש.
אוקיי, נושא הבא, ואם אפשר נושא שגם אני מכיר.
הסמסונג גלקסי S22, קיסר.
אופה, אופה, טוב לנו, יפה. הוא נראה מכשיר סבבה, לא יותר מזה.
מה אתה מדבר?
האמת שהוא נראה מצוין, אחי, נראה מדהים.
מה ראיתם? בוא תראה לי.
מה, יש לו, הם הולכים לעשות אינטגרציה לעת, הם בעצם כאילו, השמועות אומרות
שיהיה עת
בתוך הטלפון. אז קיצר, אלון, מה אנחנו יודעים על
ה-S22? בעצם מסמן את תשובו של הנוט.
זה מסמן את מותו של הנוט, זה אומר שאין יותר נוט.
את מותו ושובו גם ביחד, כאילו, גם וגם.
אחי, הם רצו להעיף את הנוט כבר מרגע שהתחילו כל הפיצוצים, לפני כמה שנים, בנוט כמה, 7 או מה זה?
לא, מאז הנוט 7 היה כאילו...
הם רצו להעיף את הפיצוצים של הבטריות, להתחמק מהשם הזה שנהיה גרוע לנוט, למרות שהצליחו לתקן את זה בשנים האחרונות, אבל אני חושב שהם רוצים כאילו שהסדרת S תהיה הכי חזקה שיש, ופשוט שאתה קונה S, תגיד לכולם, יש לי את הגלקסי S, וזה יהפוך את הסדרה הזאת להכי חזקה שיש. כמו אייפון.
שמע, זה שזה עכשיו מתרכב ביחד עם הנוט, כאילו הנוט וה-S הם היו מתחרים בינם לבין עצמם בתוך האקוסיסטם של סמסונג הרבה מאוד זמן, וזה ששניהם מתרכבים עכשיו לטלפון אחד, זה באמת... נראה פיצוץ, זה נראה מדהים.
מה שקרה זה מהלך מאוד מעניין של סמסונג, שבעצם היה לנו נוט, ואז פתאום נהיה לנו דגם האולטרה, ודגם האולטרה והנוט יושבים על אותה משבצת. וכאילו זה היה נורא מוזר, אבל אז מה שקרה זה שלסמסונג נוספו גם הפולד, ואז בעצם הם לא יכולים לעשות השקה בשנה של פולד, של S ושל נוט. כן, יש להם מלא, כאילו שלוש השקות בשנה זה מלא, ברמה השיווקית. הלקוחות כאילו כבר לא יודעים מה לעשות. אז בעצם מה שקרה כאן, מה שראינו זה בעצם איך האולטרה נולד לעולם, ולאט לאט הוא עובר מוטציה עד שהוא הופך להיות הנוט, והנוט פשוט נעלם, ובמקום הנוט אנחנו מקבלים את הפולדים. אז יש לנו השקה בתחילת השנה של ה-S21, סדרת ה-S והאולטרה, ואז השקה השנייה בשנה שהיא השקת הפולדים. לא, השקות של המכשירים הזולים יותר זה פחות קריטי, אבל אלה שתי השקות הגדולות של סמסונג בשנה.
אז אתה אומר שהם גיבשו את זה ליחידה אחת לאסים בגלל ההשקות, כדי לא לבלבל את הלקוחות? זה הסיבה?
אני חושב שכאילו אם הם כל השנים הנוט היה הטלפון של סמסונג, אז עכשיו הטלפון של סמסונג זה הפולד. למרות שהוא, אני לא יודע אם כמה הוא באמת נמכר, אבל אני חושב שברמה השיווקית זה כאילו פסגת הטכנולוגיה של סמסונג.
אני דווקא חשבתי שה-S עכשיו יהיה הפסגה הטכנולוגיה, בגלל שזה גם עם ה-S, זה כאילו לקחו את ה-Note שהוא היה...
שברמת העיקרון זה נכון, כי אם אתה מסתכל על זה בפועל, המערך צילום נגיד יותר מתקדם של האולטרה ושל ה-Note, הוא יותר טוב משל הפולד, הפולד עדיין מגיע עם מערך צילום ישן.
הפולד הוא כאילו פלגשיפ, אבל הוא פלגשיפ כזה שהוא פלגשיפ ניסיוני כזה, לכל ה-early adapters.
כן,
אני לא מבין, אני לא מבין למה בפולד הם לא שמים את המצלמות הכי פסיכיות שלהם, את המעבדים הכי פסיכיים שלהם. אתם כאילו מוכרים טלפון ב-2000 ומשהו דולר, או כבר קצת פחות מ-2000, אבל תעלו עוד 100 דולר, עוד 150 דולר, עוד 200 דולר אפילו, זה לא באמת משנה את המחיר הסופי יותר מדי, ואנחנו נקבל מכשיר שאשכרה יש בו הכל. כאילו אתם, אני לא מבין את הראש הזה. למה להוריד את המעבד ואת המצלמה, ומה הפואנטה פה?
אני גם לא מבין את זה.
אני חושב שיש איזה סיבה.
אני חייב להגיד שזה נורא מוזר.
אין שום סיבה, אחי. אין שום סיבה.
זה לא בגלל בטריה או משהו, אני בטוח שיש איזה סיבה מסוימת.
יכול להיות שזה בגלל מקום דווקא, כי כאילו, נכון לעכשיו, אולי עכשיו, אחרי הפולד, כמו שאתם יכולים לראות, אחד הפיצ'רים של, סליחה, של ה-S22 אולטרה, השמועה אומרת שהמצלמות יהיו ממש שטוחות ולא יבלטו הרבה מהגב. וכמו שאנחנו יכולים לראות, בליטות מהגב, זה הפך להיות משהו שהוא סופר מקובל בשנים האחרונות, ואני מקווה שעכשיו הטרנד הזה מתחיל להיגמר. ויכול להיות שהפולד גם ככה הוא מאוד עבה, ואז לשים לו עוד בונגלה כזה מאחורה של מצלמה 108 מגפיקסל עם פריסקופ וזה, יכול להיות שזה כבר עשה אותו עבה מדי, אבל אני גם חושב שאני מסכים איתך שהפולד צריך להיות עם המפרט הכי טוב של סמסונג.
בדיוק, הכל מהכל. עכשיו, הבמפר הזה של המצלמה, כאילו זה שהמצלמה יוצאת החוצה, לדעתי זה לא תיק נורא גדול, כי אני ראיתי פודקאסט לפני איזה שנה של MKBHD, שהוא אמר שפשוט אפל הבינו של 90 ומשהו אחוז מהעולם יש קייס על המכשיר, הקייס בולט, אפשר להשתמש בשטח הזה של הבליטה למצלמה, כי גם ככה יש שם חור. הגיוני שהמצלמה תהיה בולטת, זה לא אמור להפריע בשימוש היומיומי. אני מסכים שנגיד האייפון הפרו מקס עכשיו, המצלמה שלו בולטת מוגזם. כאילו הדבר הזה,
גם הקייס זה בולט. כן, זה מצחיק.
זהו, יש קייס, יש לך עוד בליטה של הקייס כדי להתחמק, כדי שהמצלמה לא תיגע בשולחן. אני מסכים שזה קצת יותר מדי, אבל לא צריך את ה... כאילו... לא יודע, להשטיח את זה לגמרי כמו האייפונים הקודמים, זה לא ייתן יותר מדי. זה גם לא כזה יפה לדעתי, זה בסדר שהמצלמה בולטת.
אני יכול להבין, אבל אני מאוד מתרגש מזה. אני מאוד מתרגש מה-S22, לפי דעתי תהיה השקה מאוד חריפה, גם בגלל הקטע הזה שזה כאילו סוג של שילוב של הנוט ושל הזה, זה טלפון שאני כן מאוד רוצה שהוא יהיה הדרייבר שלי, ולראות מה ההבדל בינו לבין ה-S21. ה-S21 הזה אצלי כבר יותר מדי זמן, הוא כבר איזה כמעט שנה.
אז זהו אחי, אני רואה את המכשיר אחי, באמת בשיא הכנות, ההבדל שהוא עושה מהמכשיר הקודם, הוא לא גדול לדעתי. אתה רואה נגיד שהאייפון, הגרסה הבאה שלהם 14, אמור להיות שהפייס איי-די יהיה בתוך המסך, סבבה? שזה השתמשות בטכנולוגיה חדשה, יש פה איזה הבדלון. פה אני באמת לא רואה הבדל אפילו מהנוט 10. שיא הכנות זה פשוט
נכון,
ניצובית.
אבל מה שקורה כאן זה כאילו הם מסיימים את המשלימים את המעבר את הזה שהאולטרה לוקח את המקום של הנוט. זאת אומרת, עכשיו יהיה שנה שעברה, לפני שנתיים היה לך S20 אולטרה, הוא כזה, רגע, מה זה הטלפון הזה? ואז היה גם נוט 20, ואז יצא S21 אולטרה, שהוא כאילו תומך בעת, אבל אין לו את העת בפנים, ומהנוט נפרדנו, ועכשיו ה-S22 אולטרה הוא כבר נוט לגמרי, יש לו מקום לעת בפנים.
כן, זה סבבה. אני אוהב את הקטע הזה, שזה מהדקים את הנוט, כשאני, היה לי את הנוט 20 שנה שעברה, נוט 20 היה טלפון מדהים. וה-S21, כמה שהוא גם אחלה טלפון ואני מאוד נהנה ממנו, אני כן הרגשתי שהיה לי סוג של דאונגרייד, למרות שזה לא באמת דאונגרייד. אבל אין לי את העת, ובשביל העת אני אצטרך קייס שהטלפון שלי יהיה עכשיו בומבלה.
ואני בדוק הייתי מאבד. אני בדוק הייתי מאבד את העת, כאילו באיזשהו מקום.
חד משמעית.
ממש.
אני לא הייתי, הוא תוך שבועיים לא היה אצלי יותר. וכאילו, אז אני כן מאוד בעד הקטע הזה, ואני מקווה לראות מה יהיה. יכול להיות שהם יפתיעו ויהיה עוד משהו, זה עדיין הכל ליקס.
בוא נגיד.
אפרופו הדלפות.
אני רוצה שתי דברים שיחזרו מפעם, שיהיו בדבר הזה. קודם כל, אינפרד.
המשחק של סנייק.
כן. אינפרד, אני לא יודע למה הוציאו את זה מהגלקסים, זה היה הדבר הכי נוח שיש בעולם. אני באמת, אישית, חצי מהבית שלי יש לו שלט, אם זה לדים, אם זה טלוויזיות כמובן, אם זה אפילו מכשירי חשמל מסוימים שעושים פעולות פשוטות כמו מעברר, נגיד שאתה יכול, יש לי מעברירים עם שלט שאני יכול לגרום להם או להידלק לקבות וכאילו גם לזוז ימין השמאלה. אז הטלפון של פעם, הגלקסי S4, אני זוכר שהשתמשתי בו למלא דברים כאלה, מלא שטויות, היה לי קיצורים, לחצתי, זה הפעיל לי איזה משהו בבית.
אתה יודע, זה מאוד מוזר מה שאתה אומר, כי יש פה אינפרד.
לא, זה לא אינפרד של הפוקוס של המצלמות.
זה בדיוק.
אבל מה שבן מדבר עליו... אבל אני חושב שאתה בתוכנה יכול אולי...
אתה לא יכול לשלוח קודים, אני לא חושב שאתה יכול לשלוח.
אתה יכול... עכשיו, הם סמסונג ו-LG, LG כבר לא, אבל... ואפל וזה, כולם עובדים דווקא על הרעיון הזה שהולך לכיוון הבית החכם. זאת אומרת, אני יכול לשלוח... אני יכול לשלוט בטלוויזיה של LG דרך האפליקציה של LG שיש לי בטלפון. אבל מה שבן מדבר עליו זה, אני חושב שבן הסינים מאוד אוהבים את זה. אולי יש לך מקורות סינים איפשהו. אבל שיומי במי 12 שיצא...
הנה, מצאנו.
הוציא שיר נגד גזענות השבוע. השבוע הוא הוציא את זה, ועכשיו...
אני אוהב אתכם סינים, אני אוהב אתכם. אוקיי.
אבל בהקשר לאותו נושא, אז סמסונג קרה גם משהו מעניין עם המעבד של סמסונג. כמו שאתם בטח יודעים, יש... כן, יש לסמסונג את מעבדי האקסינוס, שהם המעבדים של סמסונג, ובחלקים מסוימים בעולם, סמסונג מגיעה עם, המכשירים של סמסונג מגיעים מעבדים של קואלקום, שזה הסנאפדרגון, במקרה הזה זה הסנאפדרגון 8, שאמור לצאת, שיצא השנה, וסמסונג תמיד יש לה את המקביל שלה, שנקרא האקסינוס. עכשיו, היה סיפור נורא
אצלנו
מעניין.
אצלנו בארץ זה האקסינוס, נכון?
כן, אקסינוס. אצלנו בארץ זה האזור של האקסינוס, זה קשור לכל מיני דברים של, של, פטנטים של קואלקום בארצות הברית, שצריך לשלם להם רויאלטיז, בלה בלה בלה, לא ניכנס לזה. האקסינוס תמיד נחשב למעבד טיפה פחות טוב, ומה שקרה השנה זה שידענו שהאקסינוס 2200 צריך להגיע, וכבר הוציאו אליו טיזר לפני שבוע וחצי, ואז אחרי כמה זמן פשוט הורידו את הטיזר הזה. לא ברור מה קרה, ומפה לשם התחילו לרוץ שמועות, בגלל שהם העלו טיזר ואז הורידו אותו, שהאקסינוס 2200 לא קורה, וכבר התחילו לדבר על זה שמועות, כולם התחילו להגיד, כן, כל המכשירים של סמסונג השנה יגיעו מעבדים של, של קואלקום, וכולם התחילו לעוף על זה ולפרסם כתבות וזה
קפיצה,
וזה.
קפיצה למסקנות.
כן, ממש מהירה, אנשים כאילו ממש, כי אנשים מאוד, כאילו הדיבור הוא שעדיף את המעבדים של קואלקום באיזשהו מקום. מה שמיוחד ב-2200, שבאקסינוס, שהוא עושים אותו בשיתוף AMD, וזה פעם ראשונה ש-AMD שמים בעצם את ה-GPU בתוך מעבד של מחשב, של טלפון נייד. היום, כן, היום בבוקר, סמסונג, בבוקר שלנו, סמסונג פרסמו עוד פעם את, את הפרסומת על האקסינוס 2200, הוא חזר, עם המעבד הזה של, של AMD, עם ה-GPU של AMD, שתומך ב-Rate Racing בטלפון, ב-Hardware, שזה די מעניין, אבל הם לא פרסמו אף תוצאה שלו. שזה מאוד מוזר, כאילו הם לא יראו בנצ'ים.
זה אומר, אני בטוח שבשטח, כאילו בפועל, הוא יהיה הרבה יותר חלש.
אז זהו, כנראה ש... כי אם הוא היה כאילו נותן בראש, אז הם היו מפרסמים נתונים קצת בשביל להראות כאילו כמה הוא חזק וזה, והם לא פרסמו כלום. אז או שהם מנסים ככה את השניות האחרונות לנסות להניע דברים ולתקן דברים של השנייה האחרונה, אבל האקסינוס חזר, אנחנו עדיין נקבל מכשירים עם אקסינוס פה בארץ.
באמת שזה משקף את הגישה של אפל מול סמסונג. כשאפל מוציאים את ה-M1, הם כאילו, זה ברור לכל הקהל בחוץ שהוא יהיה חזק, שאוטומטית הוא יהיה הרבה יותר מהציפיות. פה אתה יודע שהוא יהיה הרבה פחות מהציפיות, אוטומטית.
תשמע, אני לא יודע אם אנשים ציפו שהמעבדי M1 של אפל יהיו כל כך טובים. אני חושב שלאפל הם שיחקו אותה שם, אני לא יודע מה כמה זמן יושבו על זה.
גם אם לא ציפו ב-M1, עכשיו אחרי המהלך הזה, אתה יודע לצפות כל מעבד חדש שיצא, אתה תדע שהוא הרבה יותר חזק ממה שאתה יכול לדמיין. פה סמסונג עושים, הם עשו כבר כמה...
לא, שנייה. אני חושב שיכול להיות שסמסונג משומרים את הקלפים ליד החזה.
אבל אחי, הם פישלו עם האקסינוס כל כך הרבה פעמים. יש לך השוואות מול האקסינוס והקואלקומים שיוצאים באותו מכשיר, אתה רואה שיש לך 30% פחות עוצמה באקסינוס.
זה למה אני חושב שאולי הם עכשיו בכוונה נשארים שקטים בשביל להביא לנו איזה האס. אני לא בטוח.
אני לא מסכים איתך. הפוך, אני חושב שאתה לומד מהעבר, אתה יכול להבין לגמרי שאין סיכוי שהם יפתיעו. אני פשוט כאילו כבר, אתה יודע, הרמתי ידיים קצת מהקטע של המעבדים של סמסונג, כי הם לא עושים יותר מדי, הם לא עוברים לננומטר חדש, הם לא מנסים לעשות אותו הרבה יותר חזק. אני לא יודע, זה משהו שם...
דווקא זה יהיה בייצור של 4 ננומטר, אבל הוא ב-4 ננומטר של סמסונג ולא של TSMC, ש-TSMC זה מי שעושה את קואלקום ואפל, שנחשב יותר יעיל. אבל כן, סמסונג...
אבל מעולה, אם זה 4 ננומטר, זה כבר טיל. זה כבר...
טוב, אז חבריי הננומטרים, בואו נעבור נושא, כי אנחנו מתעכבים קצת על סמסונג הרבה.
אם כבר דיברנו על ה-S22 וההדלפות וזה, אז גם השבוע היה כזה מין גל שמועות כזה על ה... או אפשר להגיד מלא שמועות של על האייפון 14 התנקזו לאותו מקום, וכאילו, אתה יודע, בדרך כלל ש... אתם מכירים את...
הרינדורים הגיעו. כן, בדיוק, הרינדורים שלו.
אז ברגע ש-Everything Apple Pro, הנה...
הוא הוציא סרטון אחרי מלא זמן שהוא לא הוציא, והוא עם שיער ארוך.
כן. כן, הוא פתאום צץ מאיזשהו מקום, אחרי שלא ראינו אותו מלא זמן, וברגע שהוא עושה סרטון, אתה יודע שיש מספיק חומר בשביל לעשות, לרכז על השמועות. אתה עקבת אחרי זה קצת? ראית מה קורה?
ראיתי הכל. אני, כל השמועות של אייפון זה דברים שאני הולך לישון איתם. אני תמיד צופה בהכל. כל מה ש... באמת.
שולחים לישון, בודקים.
הסיבה שיש לי טוויטר זה באמת נטו בשביל לראות את העדכונים על האייפון החדשים. יודע הכל, שאל אותי.
מה אתה אומר? אז מה אתה אומר על הנוטש הזה?
אני חושב שהנוטש נראה מדהים. באמת יש לו עיצוב של אפל, כיפי, קטן. הוא לא צריך להיות עיגול כמו של סמסונג, כי אחרי זה הסימן היכר שלהם הולך לפח. הם צריכים שיהיה איזה ניגודיות. וזה בצורת פיל כזאת כיפית, כאילו פיל כדור. כדור, כאילו, איך קוראים לזה?
פילס.
פיל כדור, כן, כן.
כדור של בית חולים. גלולה, בדיוק.
גלולה.
אז הוא אמר את זה גם אלון לפני זה והתעלם.
גלולה, גלולה.
בכל מקרה, אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד טוב, נכון, נראה טוב.
אתה רואה שזה גם נראה כמו איי בעצם, אם אתה מסבב את זה על הצד?
נכון, 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 נכון.
הוא גם שם את זה בסרטון שהוא כאילו כתב אייפון.
אני לא חושב שזה יהיה ככה, אני כן חושב שזה יהיה יותר פשוט מחובר, פיל אחד גדול כאילו. אני לא חושב שזה...
אחד כזה? האמת שזה יהיה, הנה פה יש את זה שבצורה אחת, פה יש שניים.
כן, בצורה אחת זה לדעתי יותר כיפי.
טוב, אין להם פה את כל התמונות, אני אתחפש עוד רגע. אבל כן, האמת שדיברנו גם קודם ב-S22 אולטרה על הגב שלו, וגם פה אומרים שהאייפון עצמו יהיה יותר רווה, ושהמצלמות יהיו יותר שקועות בפנים. שאם הוא יהיה יותר רווה, זה כבר טוב, כי זה בטח אומר סוללה,
סוללה יותר בדיוק. גדולה. אני בעד שהוא יהיה בכללי רווה יותר, קחו עוד 2 סנטים, תביאו לי רק סוללה ענקית, ואני אוהב אתכם.
כן. 2 מילימטר, לא 2 סנטים. 2 סנטים.
קחו 4 סנטים, תביא על אייפון כזה. זוכר את האייפון, את הטלפון של, איך קוראו להם? של
אנרג'ייזר
הזה? לא, 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 לא. הם הוציאו ממש טלפון שהוא חתיכת קובייה ענקית, ויש לו שבוע של סוללה, זה הדבר הכי מגניב שראיתי בחיים שלי. תחשוב שיש לך אייפון, סבבה? גם את האייפון הרגיל וגם אייפון בולקי רצח, שאם אתה עכשיו יודע שאתה טס לחול או נוסע לאיזה חופשה, אתה לוקח אותו ואת השני אתה משאיר בבית, והם מסונכרנים תמיד. זה, לדעתי זה צריך לקרות. כל הסוללות הניידות האלה לא באמת עובדות, והן נותנות לך חיים של אולי עוד כמה שעות, וזה לא כיף. זה לא באמת, זה לא יעיל כמו סוללה שבתוך המכשיר.
לא, וגם האמת שאם עכשיו כבר יש סוללת, כמה סוללה באייפון זה? 5,000? לא 5,000, נכון? 4.5? כן, אז אם בטח הסוללה הבאה תהיה 5,000, עכשיו זה די מדהים, נגיד הפיקסל 6 פרו מגיע עם 5,003 מיליאמפר, ואני לא מצליח לעשות יותר מ-5.5 שעות, כאילו, ועם האייפון 12 פרו מקס, אתה מגיע ל-9 שעות מסך, זה כאילו...
הם יודעים לנצל את זה, זה power efficiency כמו שצריך.
מטורף, אז עכשיו, השאלה היא, האם כאילו הסוללה תגדל עוד יותר, אז אנחנו נקבל כאילו 12 שעות סוללה, כאילו שזה ממש יום... יומיים של סוללה, שזה מטורף לגמרי.
זהו, ממש. אפילו, כי אני עם המקס גם, אני מצליח לסיים איתו תמיד את היום על 30%, אם הייתי מצליח להגיע ל-50%, זה באמת אומר כבר יום וחצי, יומיים של שימוש, זה כבר אוויר שאתה כאילו, אתה מאוד רוצה. הייתי קונה את הפלוס, נטו, את המקס, סליחה, רק בגלל הדבר הזה, שהוא מחזיק לך יומיים, כי אתה יודע שאם אתה נתקע איפשהו בלי מתן, בלי כלום, יש לך אוויר. הטלפון שלנו היום מחזיק את, כאילו, את כל מה שיש לך מסביב. היום אנשים לא יכולים להיכנס לרכב שלהם בלי טלפון. אז כבר קריטי שיהיה לו בטריה לכל החיים.
איך אני אוכל לקנות NFT מאיך לן ורוזה לך?
כן, כן, האמת שכן. כן, אחי, באמת.
לא הגיוני.
זה רציני לגמרי, הוא לא יכול... איך ההומלס יסתדר, אתה מבין? זה דברים שאסור לשתוק עליהם.
עוד משהו שעצוב בעיקר להומלסים, שממש יבאס אותם, זה שלא יהיה אייפון מיני יותר. שזהו זה.
לא.
כנראה ש... כן.
אוי לא.
ייצאו רק 3, שזה אייפון 14, אייפון 14... לא, רק 2 בעצם.
לא, יש לך את ה...
לא, סליחה, אייפון 14, אייפון 14 פרו ואייפון 14 פרו מקס, בלי המיני. שזה אומר פרידה מהמסכים הקטנים, שזה קצת חבל, אבל כנראה
שהמיני לא באמת מוכר. אני נגד, כי אני יודע שאימא שלי נורא אהבה את המיני. כרגע יש לה את המקס, כמובן, אבל כשאני קניתי את המיני שנה שעברה, היא נורא נורא אהבה את...
איך אפשר לעבור בין מיני למקס, כאילו זה, כי...
אבל היא אהבה את המכשיר שאפשר להשתמש בו עם ידיים קטנות, ואפשר להגיע לכל המסך, והיתרון הכי רציני שלו, שלא מדברים על זה, כשאתה בלילה במיטה בטלפון, אתה נוטה הוריזונטלית, וכשאתה מחזיק מכשיר כמו המקס, הוא נורא נורא כבד. הוא נעלם לי.
עכשיו כאילו זה נופל לך לפנים, אחי, אתה לא מקבל פנס בעין.
הוא נורא נורא כבד, אחי, כשהוא במצב כזה, אתה לא מרגיש את המשקל כמו ככה. ככה זה הכל דוח למטה, ככה זה נוטה, אתה מבין? עכשיו, המיני לא מורגש. המיני, כשאתה מחזיק אותו בלילה, הוא נוח בטירוף. המקס פשוט חתכת קובייה, לבנה. שלא כיף להשתמש בו בלילה בכלל, אז עוד משהו שלמיני יש בו יתרון, אבל הבטריה שלו קטנה מדי. אני חושב שבכללי, אם לא עושים אותו שמן יותר, אין שום סיבה להוציא את המיני, ואני חושב שזה בסדר להוציא אייפון קטן שמן יותר, זה לדעתי פתרון אחלה.
כן. למרות שנראה שזה כבר לא, שהם כן, כבר לא מקימות, זה לא עבד להם כמו זה.
כן, המחירות שלו...
אז זהו, בנוסף לזה...
המחירות שלו לא מתקרבות, בגלל שיש לך את הסדרה של אייפון 13 רגיל, אז אין שום סיבה, הפער מחירים הוא נורא נורא קטן, אתה מקבל מסך יותר גדול, והוא נראה יותר טוב בחנות, אז אנשים תמיד קונים את ה-13 הרגיל, ולא תמיד.
כן, יכול להיות שגם באמת זה מאוד נישה, מסכים קטנים, כאילו שזה לא באמת משהו שהרבה מאוד אנשים, שאתה יודע, מאות מיליונים של אנשים רוצים. זהו, וזה יהיה מעניין, כאילו, האייפון 14 באופן מפתיע, אני לא ציפיתי לראות שינוי כזה גדול ברמת העיצוב, למרות שהוא עדיין מאוד קופסתי כזה, אבל גם לשנות, להוריד את הנוטש וגם להשקיע
לא
את המצלמות.
אני לא יודע אם הנוטש יקרה השנה, כי השנה החליפו את הנוטש. השנה הוא נהיה קטן יותר, אני לא יודע אם שנה הבאה הוא כבר יהפוך לצורה הזאת, אבל אני אשמח שזה יקרה, אני אשמח.
יאללה. אתם רוצים לעבור לנושא של
מה שאתה רוצה,
רוזלחים?
כן.
יודע מה, בוא נדבר על רוזלח שנייה, כי זה פשוט משהו שמאוד נחמד. אז לנדבר הוציאו קמפיין של רוזלח, שזה בעצם היה הקמפיין הראשון בארץ של NFT מסחרי. הם הוציאו 8 דמויות, קולקציה שהייתה, שהיא סופר אקסקלוסיבית. כרגע מוצע למחירה, לפי דעתי, המחיר ממוצע של המחירה שאשכרה זה נמכר בו, זה יוצא, זה משהו כמו חצי איתריום. אני קניתי אחד מהם, ובגדול אתה מקבל רוזלח לכל, רוזלח אחד ביום לשנה, או לכל החיים, הם קצת...
חצי איתריום ביום?
לא, חצי איתריום, ואתה מקבל רוזלח אחד ליום. כל אלה כרגע הם מוצאים למחירה באופנסי, אם אתה קונה אחד, אתה מקבל מלנדבר, אתה יכול ללכת ללנדבר, יש לי אשכרה חשבונית, שכתוב עליה NFT רוזלח, ואתה מקבל פשוט רוזלח חינם.
אתה מקבל כאילו ממתק, כזה.
כן, פיזית.
רוגלח.
כן, פיזית.
רוגלח או רוזלח? מה זה רוזלח? רוזלח זה השם, לא?
רוזלח זה השם של המנה בלנדבר.
רוזלח? מה זה המנה הזאת?
זה רוגלח קטן, כאילו רוגלח מוזר כזה, זה סוג של... כן.
אוקיי.
לפי דעתי אולי קראו לבעלים רוזה או משהו כזה, אין לי מושג. אבל הקטע היפה פה זה שיש פה שילוב שקוראים לו פיזי דיגי, שפיזי דיגי זה בעצם השילוב של הפיזיקל ודיג'יטל קונטנט.
אוקיי.
וזה פעם ראשונה שעושים פיזי דיגי בארץ עם NFT. דיגינט, כן. הנה, זה שלי, האמצעי שם.
זה?
מרימי, כן, כן, מרימי זה שלי. עם הכובע?
אחד היפים.
ובעצם כאילו הם ייחודיים, ואתה כאילו מגיע, אתה אומר למלצרית, הנה, היא מסתכלת באופנסי שלך, אתה מראה לה אותה, ואתה מקבל את זה חינם.
מה זאת אומרת, אני יכול לבוא ולהראות לה את האופנסי שלך, והיא תיתן לי את זה גם?
יכול להיות.
אני לא מבין, רגע, אם אני עושה חישוב של רוזלח אחד ביום, נניח באתי כל יום לשם, וזה לא עולה לי דלק ולא עולה לי כלום.
16,000 שקל.
הוא חישב.
רגע, 16,000 שקל בשנה, אם אתה הולך כל יום?
אם אתה הולך כל יום, 16,000 שקל בשנה.
בדבר הזה.
ואם אתה מוריד את ההוצאות לחדר כושר וכל המסביב, זה יוצא לך מינוס 48,000 שקל.
מעולה, מעולה לי.
ואם אתה קונה קפה, אז הם כבר מרוויחים עליך, כאילו.
כן, אז אני עכשיו חשבתי אולי לבוא ולעשות עם זה קטעים, ואתה יודע, מדי פעם אולי ללכת ולתרום את זה להומלס, כאילו לעשות מזה זה קטע עם בידוד מאז שקיבלתי את זה.
חמוד.
אז אני חשבתי אולי לעשות איזה טיק טוק הזה שאני הולך, ואני מביא את
זה. מה קרה עם הפלור פרייס להם? זה עלי, ירד, מה...
הפלור פרייס כרגע, אחרי שאני קניתי בחצי איתריום, מישהו אחר מכר וקנה ב-0.45, ומאז כאילו זה... אף אחד לא מוכר יותר, וזה נראה כאילו שזה המחירים. כן, נראה כאילו שאחד איתריום זה מספיק כאילו, זה day on the price כזה בשביל זה, או 0.6 נגיד. זה, אני יכול לראות עוד אנשים קונים את זה, כי זה עדיין משתלם.
תגיד, כמה לדעתך הומלס ברחוב רוצה רוגלח קטן?
לא, זה לא רוגלח אחד, אבל זה הקטע, זה כאילו, זה מנה. זה לא אחד שאתה מקבל, אתה מקבל מנה וזה... זה סבבה, את האמת.
מה יש בזה? אני חייב להבין מה זה, אני לא מצליח להבין.
זה רוגלח, זה פשוט רוגלח. זה עיגול כזה של נוטלה ובצק, וזה מאוד נחמד. את האמת שאני מאוד אהבתי את המנה הזאת גם לפני כן, ויש לי פשוט מלא חברים שיושבים בלנדבר על בסיס קבוע, גרים ליד כאילו, אז אנחנו בדרך כלל יושבים שם, והשיחות קריפטו שלנו הם שם. אז כאילו...
רגע, זה רוזלח, נכון?
זה, כן.
נו, זה עוגיות, כאילו.
כן, זה סוג של...
אתה מקבל אחד כזה?
לא, אתה מקבל מנה של 16, משהו כזה.
רגע, זה... כל יום אתה מקבל 16 כאלה?
כן.
זה לשנה או לכל החיים?
אז אתה יכול לתת את זה ל-16
הומלסים. בגדול הניסוח של זה בפוסט הראשוני, יכול להיות שזה לכל החיים. הם טוענים אחר כך, הם עשו איזה סוג של תיקון כזה שזה לשנה. לא יודע כמה זה תופס מבחינה כזאת, שאתה אחרי שאתה מפרסם ואנשים קנו, אתה מתקן את זה.
כן.
לא יודע איך זה עובד. אבל כן, בינתיים אני נהנה מהטבה.
ורגע, אתה צריך לבוא בעצמך?
אתה צריך לבוא בעצמך, זה לפי דעתי כל הקטע. אני כרגע יש לי סידור איתם שאני מצלצל מראש, שאני אומר להם אני מגיע, ויש לי סניף 500 מטר מהבית.
מכירים אותך ברוגלח?
מכירים אותי, מכירים אותי. אתה לא מבין איזה בא זה היה. ודבר אחרון שרציתי לדבר עליו, שזה Activision Blizzard, משהו שפשוט לא יכלנו לא לדבר עליו. אקסבוקס קונים את Activision, שאקטיביז'ן זה בליזארד, וקינג, שזה קנדי קראש, זה אחד מהרכישות הכי גדולות שהיו בגיימינג ב...
יא, בלילי.
אני רוצה להגיד עשור אחרון, זה 67 מיליארד דולר רכישה. כמו שאנחנו יודעים, בליזארד, אקטיביז'ן וכל החברות בת שלה פשוט מדממות בשנים האחרונות. בליזארד עם World of Warcraft שמתחיל באמת פשוט לטבוע. Overwatch, הם מכריזו על Overwatch 2 ו... בינתיים לא יוצא שום משחק חדש, והאוברוואץ' פשוט משחק מת לגמרי. דיאבלו היה פרנצ'ייז שהוא גם קצת איכזב יחסית לכמות תוכן
קצת איכזב? מה, דיאבלו, היה להם את הקטע הזה שהם עשו אירוע השקה, ואז אמרו שהם מוצאים משחק גיימינג ומשחק מובייל, וכולם רצו לעבוד אותם.
וואו, זה הנורא.
זה היה קטע ענק.
כאילו, והבחור,
אני זוכר את דיאבלו מה שהייתי ילד, זה בין המשחקים הראשונים.
הקהל בא ועושה כזה בו, 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 והבחור הבמה כזה, מה? אין לכם טלפונים? אחי, זה פיפי. זה היה פיפי, באמת. היה להם כל כך הרבה דברים גרועים בשנה האחרונה. Call of Duty זה היה הדבר היחידי שאיכשהו גרם להם להישאר מעל המים, שגם Warzone התחיל לאבד את הקהל שלו, כשאנשים גם התחילו לשחק פחות ופחות פורטנייט וכל הג'אנר של ה-FPS.
אז תראה, אני לא מבין בזה כל כך. Activision זה החברה, ככה היא נקראת?
Activision זה החברת אב, מתחתיה יש גם את Blizzard וגם את King, שזה בגדול Activision הם... החברת אב שהם חטפו מלא מלא הייט, כי היה בבליזארד, שזה אחד מהחברות בת, היה שם הרבה מאוד עניין של, לפי דעתי, משהו על רקע התעללות מינית או משהו כזה, היה שם הרבה מאוד דברים. היה שם גם עניין שהם עשו בן בטורניר לאחד מהשחקנים, בגלל שהוא הרים דגל של פרי הונג קונג, והבעלי מניות הם מסין, היה שם זוועות. כאילו באמת החברה הזאת מבחינת יחסי ציבור, מי שעשה להם את היחסי ציבור, נראה לי הוא התאבד לפני איזה שנה. כאילו הבחור הזה, הכמות עבודה שזרקו עליו, היא אסטרונומית.
עכשיו מה זה אומר על, מה זה יגיד על אקטיביז'ן? מה זה אומר, מה אקסבוקס יכולים לעשות עם אקטיביז'ן בעצם?
בוא נגיד מה שהם עשו עם מיינקראפט, זה הם הפכו את המשחק הזה שהיה לו מלא פוטנציאל, הם נתנו לו את ה... את המסגרת שהוא היה צריך, וכרגע מיינקראפט לפי דעתי...
וואי, אני לא נעים להגיד, מייקרוסופט הם הבעלים של מיינקראפט?
כן.
מה?
הם הבעלים של מיינקראפט. כן,
אני לא ידעתי. לא היה לי מושג.
אחי, ידוע של החיים. מיינקראפט ב-3 מיליארד דולר, ועכשיו המשחק לפי דעתי שווה 15 מיליארד דולר, אז הם כן יודעים איך לקחת פרויקט שיש לו פוטנציאל ולהפוך אותו לגדול
יותר.
מצד שני, יש להם את מיקסר שדרכו על כל פוטנציאל אפשרי של הדבר הזה.
מייקרוסופט יש להם הרבה פדיחות כאלה שהם
נעלמו. יש להם, הפוך, הם ידועים יותר בכאלה שלא רק קונים ולא עושים זה כלום. כאילו...
בוא נגיד, אני, אם אני אסתכל על הדבר הזה, לטובת מייקרוסופט, אני לא יודע כמה זה, זה כאילו, יכול להיות שזה לטובת מייקרוסופט, זה סימן שאלה. האם זה לטובת אקטיביז'ן? בוודאות. אקטיביז'ן לא יכולה לרדת יותר נמוך. באמת שהמשחקים האלה, אני כל כך מת על בליזארד, אני משחק בוולד אוף וורקראפט, שיחקתי 12 שנה במשחק הזה, שזה משחק בתשלום. הייתי משלם חודשי על זה, 12 שנה. ובסופו של דבר, כאילו, פשוט... זה רק לטובה לאקטיביז'ן, אין סיכוי שזה
משהו. לא, תשמע, זה טייטלים מטורפים, ובטח יש עוד טייטלים שלא פרסמו אותם כי הם לא חזקים כמו אלה, שיש להם פוטנציאל.
יש המון טייטלים, יש להם המון המון טייטלים, אלה באמת הכי חזקים. לפי דעתי גם Overwatch 2 הולך לצאת, ואם הוא יצא רק בתמיכה לאקסבוקס, זה הולך ממש לעזור לאקסבוקס, כי זה שוטר מפגר.
לא, מה, אתה חושב שהם יורידו את זה מזה? יורידו את זה מ...
יכול להיות, הם יכולים לעשות את זה. גם Call of Duty, Call of Duty, אתה פתאום יכול להגיד שהמשחק הבא יהיה רק על אקסבוקס? מעניין, זה יכול להיות מכה מאוד רצינית לסוני.
זה יהיה מכה מאוד זה, אבל זה גם הרבה מאוד שחקנים שהתעצבנו, שלוקחים להם מהפלייסטיישן למשחק שהם מאוד אוהבים כבר שנים.
נכון.
אבל יכול להיות שבגלל זה באמת אקסבוקס עושים
תקנה. כן, שמע, תג מחיר של 70 מיליארד דולר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לא, למה אתם לוקחים לי את המשחק מהסוני שלי? כי שילמנו 70 מיליארד דולר, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד את זה. אז כן, זה הולך להיות מעניין מאוד, אני לא יותר מדי הולך להתמאמה פה ולהגיד שאני יודע מה יקרה. אני כן חושב שאקטיביז'ן תעלה מפה, אקסבוקס אני חושב גם, כי זה באמת הם יודעים מה לעשות עם חברות כאלה, אני מקווה שזה לא יישאר למדף. טוב, קיסר, אז יש לך איזה נושא חדש שאתה רצית לדבר עליו, נכון?
נכון, גזענות, חברים, גזענות ברשת, חלס, peace and love, די, מספיק. סתם לא, הרבה מאיתנו שמענו...
הבאת אותה ב...
זה קמפיין ממשרד הפנים, נגד גזענות ויחד עם קיסר.
קמפיין מפוטין, אחי.
האמת שזה יכול להיות כמו... טוב, אני לא רואה אותם מדברים על אורלה במשרד הפנים, מאשרים פרויקט שאומרים
אורלה, אבל... האמת שבזכות הדבר הזה, אנשים התחילו להכיר את המילה אורלה, שאני הייתי בהלם שאנשים לא הכירו אותה לפני זה, אבל באמת, המון 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 מהקהל, פשוט סתם מגיבים לי עכשיו על סטורי עם אורלה, נקודה, זהו, אורלה, אורלה.
אפשר לדבר דקה על מה הקונטקסט של זה, לפני שאנשים יצאו מהפודקאסט ויגידו, אורלה, אורלה.
אז עומר אדם לפני שבועיים הוציא שיר בשם קק דילה, שבו הוא כאילו, בלי באמת להביא את זה לשולחן, גזעני, שיר נורא גזעני, צוחק על סטיגמות של רוסים, אומר שם...
כן, בוא נגיד סטריאוטיפי.
סטריאוטיפי, ובוא נגיד, כדי שתבינו, השיא של השיר זה, והיום היא בכלל לא בטו, חה-חה-חה. זאת אומרת שהיום היא בכלל לא בטולה, היום היא בכלל לא בטו, חה-חה-חה, זה מה שאומר בשיר, הוא כאילו צוחק על זה, ומביא קונוטציות מאוד...
כן, מייצג שם בצורה מאוד לא יפה את האנשים הרוסיות.
בדיוק, על כל עניין...
בצורה שמאוד כאילו לא מגניבה.
בדיוק. ועל כל הדבר הזה, אנשים כבר עשו פוסטים וצעקו על עומר אדם ועל מי שכתב את זה. הראשית...
במיוחד מירי רגב
צעקה. לא מירי רגב, מירב מיכאלי.
מירב מיכאלי, נכון,
סליחה. לקחה את זה אליה אישית. אולי גם מירי רגב, אני לא יודע. בכל מקרה...
לא, מירב מיכאלי.
בכל מקרה, מירב מיכאלי לקחה את זה ממש אישית, וממש בכנסת היא דיברה על הנושא הזה. אבל...
אשכרה.
אבל... כל העניין הזה, ואני מכיר את השוק הזה, אתם יודעים, אני לא רוצה להגיד מהבית, כי אבא שלי יצר את הז'אנר המזרחי, אבל הם נורא 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 אוהבים ליצור בזים בחוץ על הדברים האלה. זה ברור לכולם שהכותבים שכתבו את השיר הזה, כיוונו למקום הזה של אנשים יגידו, רגע, יש פה הייטי, יש גזענות, אין פה גזענות. ברור שזה ליצור שיח. עכשיו, ברגע שמרב מיכאלי מדברת על זה בכנסת, אני מסכים, שאי אפשר להתעלם, אבל בדיוק הוא כבר, הוא ניצח ברגע שאתה עושה את זה. הוא קיבל את מה שהוא רוצה, הטראפיק של השיר הזה התפוצץ בשנייה, הגיע ראשון לחמים, נשאר שם איזה שבועיים ומשהו, הוא קיבל מזה רק טוב. אבל, במקביל שמענו שזה גם ביטל לו כמה הופעות, ואנשים לא רוצים לבוא להופעות של עומר בכל מיני מקומות, אז אני לא יודע איך זה יתגלגל קדימה, אבל השלב הראשון זה 1-0 לעומר אדם ודאי. אז מה שאני עשיתי... כדי לתרום לעניין הזה, זה בעצם לתת את הקו המנחה הברור, שדי, מספיק. הגזענות הזאת כבר שייכת לעבר, אנחנו הרבה מקדימה, אנחנו לא צריכים את כל הדבר הזה, ואם מישהו רוצה לעשות שיר גזעני נורא, אז הוא צריך לדעת שהוא יקבל פה הייט, ואנשים לא ידפדפו את זה סתם ככה. אז אני, בפרודיה שלי, כאילו צחקתי על רוסים אקסטרה. אם עומר אדם צוחק על רוסים, אני אצחק עליהם אקסטרה, ובו במקביל נתתי שתי דמויות של אחד צוחק על רוסים ממש, והשני נותן את הפן הברור שמה שהישראלי צריך להרגיש, שבו, עצור, זה לא באמת, אסור נצל את זה בשביל כסף. זה חמוד שאתה עושה פה שיר כדי להציף איזושהי בעיה, אבל אתה עושה את זה בצורה גזענית, ואתה עושה מזה כסף, אז זה לא צריך להאמר כך.
ואיך התגובות שקיבלת?
האמת שתגובות ממש ממש טובות, אבל יש משהו שחוזר על עצמו שלא צפיתי, שהפרודיה הזאת בלי רחו. 80% התגובות זה, איפה רחו?
וואו, ראיתי.
איפה רחו? והאמת שרחו לא בפרודיה הזאת, אני רציתי לעשות את זה איתו, אבל רחו היה בסגר באותם ימים, וזה הכל צריך לצאת ממש ממש מהר.
היית חייב לשים איזה סוג של ריבוע כזה בהתחלה.
אז זהו, רציתי...
אנחנו מסיבות לוגיסטיות, אחי.
רציתי, אבל האמת שלא חשבתי שאנשים יקחו את זה כל כך קשה, כי יש לי גם פרודות לבד.
וואו, ממש לקחו את זה קשה.
אבל כן, לקחו את זה ממש ממש רציני, ואני אוהב את רחום, אני חבר הכי טוב שלו, להזכיר לכם. ופרודיה הבאה תהיה ביחד עם רחום בוודאות.
יפה מאוד.
איזה קטעים. יפה. אוקיי, לקינוח, וגם כמובן שזה התפוצץ והצליח, ומלא תגובות, מלא צפיות.
כן, 100,000+ צפיות עכשיו. והאמת שהעליתי זה קצת מאוחר, צפיתי לזה שזה לא יהיה פיצוץ של החיים, אבל פרודיה, אתה יודע, זה מפמפם כזה לאט לאט, יש לו כיף לו.
יאללה, מגניב.
כן.
לסיום, אנחנו יכולים לקנח בנושא אחרון ככה, שכבר ציינת אותו בקטנה קודם.
גזענות.
שזה המלא, כן, גזענות, גזענות בין אייפונים.
אופה.
יאללה, חברים, אז היה שבוע מעניין. לפי דעתי אנחנו רוצים להתחיל לסגור את זה, יש עוד איזה משהו קטן לסוף.
סליחה על האיכות חברים, אני אוהב אתכם, אבל אני מפוקסל היום.
שמע, אין מה לעשות אחי, אנחנו במציאות מאוד מוזרה, כולם בבידוד, יש סגר, אבל אין באמת סגר, אז צריך להסתדר.
שבוע הבא באולפן, כן?
בעזרת השן, כמו שאומרים, בעזרת השן.
בעזרת השן.
טוב, זהו, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו פה היום, מקווה שנהנתם.
היידה, אוהבים אתכם.
כן. ופעם בה אפשר לעשות זה בזום, אבל עם רקעים מבית של מישהו אחר.
כן, נכון.
ואנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק. אפל מיוזיק? לא, סליחה, אפל פודקאסט. וגם ביוטיוב, כמובן, אם אתם עכשיו ביוטיוב, אז תלחצו פה למטה לייק, תגובה, אוהבים אתכם מאוד, ותשארו תמיד יפים.
תשארו יפים.
יאללה, פיס.
פיס אנד לאב.
ביי.
וואו.